משמר הזה השבועי לרפואת המודש השטרנרי, בעזרת השם שברפואתו תוך כל שאר חולי ישראל. תודה רבה.
השם ישלח לו לכל חיי ישראל רפואה שלמה מהשמיים. תחבר את זה, תחבר את זה. ערב טוב. אני אדבר איתכם על נושא אולי קצת נדוש, אבל לא בטוח. אבל אמת נדרש לא חידוש. אנחנו שנת שמיטה עכשיו, לקראת סוף השמיטה, בנושא של שמיטת כספים, מחייב לימוד. ברוך אתה אדוני עולם שהכל נברא. אני רוצה להקדים קודם כל קצת מלי התרסה קצת, לכאורה. אל תפסיס בלשון. מה אנחנו עושים? תורה ציוותה מצווה כל כך חשובה, שפה ספים, מצווה שמצילה אנשים ששוקעים בחובות, כולם יודעים, לפעמים זה בוץ שלא יכול לצאת, זה גיבנת, שלא יכול להשתחל מן האבין, באה תורה ועושה פעם אחת בשבע שנים, מיישרים את הגב, מאפשרים לפתוח דף חדש, מצווה כך גדולה. פתרו אותה, חותמים בערב או שנה על פיסת נייר, וזה גמר את הבעיה. הפכנו לתורה על פיסת נייר. נכון, הילה יעשה לה. עכשיו, מה הילה עשה פה? מה הרעיון של הילה? אז אנשים מבינים צורה פשטנית ושטחית ולא נכונה, היה קשה ליהודים לעמוד המצווה הזאת. מה עושה להילה? קשה ליהודים, כולם עושים פיסת נייר. ולרבנים יש כל פטנטים שיכולים לפתור כך בבעיות. וכך זה יותר עסקה. איסור ריבית, איסור חמור, חמישה לאווים. נזכרתי כל זה, הייתה הבעיה של בעלי חובות. יש אנשים שאת החוב שלהם יכולו לגמור. אבל הריבית אוכלת אותם, לא מאפשרת להם להזדקף. עוד ריבית וריבית וריבית. לא גומרים. ובא, מה אנחנו אומרים? יש היתר עסקה, פוסט נייר, ומחקנו. ודוגמה נוספת, שגם כן הציבור תופס לה בצורה לא נכונה, קשה לשמור שמיטה, יש בעיה באגוסטה בקשת לאכול סלט, רוצים עגבניות, עפונים, אין עגבניות, עפונים, בואו נעשה פיסת נייר, יש לנו עגבות עפונים, כולם רגועים, אוכלים, ברוך השם. כך נראית תורת ישראל. סבונים, סלחו ימינים כזאת אני אומר. מסבנים לתורה. פיסות נייר. בגלל מה? הקרס שלי. אני מתקרקר בגלל עגבנייה, לכן אני צריך לעשות את הבעיה. סבורים הם לא בחריפים. ככה אני מראים בני הציבור הכללי, בני הנוער שלנו, בני עצמנו, יהדות מזויפת, יהדות ספסיבית ליאב. והנוער כך אומר, כך היהדות שלכם. והציבור החילוני מה אומר? זאת יהדות. ויש לפטנטים, תפתורו בעיות, תפקו קידושי, למה תפקו קידושי? תפקו קידושי, יש הפעיות, עושים יותר מנוזה. למכור את הבתים לגויים, ותהיה בזה. למה יש שוס תלית? למכור את הבתים שלנו לגויים, לפתור מציצית. אתה רוצה, יש לי פטנטים עוד. הרבנים, יש לי פה כל מיני חומרים. למה הם... הרבנים פחדנים. הם לא כמו הילה שהאמיץ, הם פחדנים, לא עושים דבר. רועדים. לכן הרבנים האלה בטלנים, הרבנים פגרים, פרימיטיביים. סליחה, מה שציטטתי, עיתונות, קולטת דתית. כל האקדמאים דתיים. נורים את המילים. רבותיי, שקר וחזב. לא היה במברא. אין פיסות נייר. ואין בלופים. ואין סבונים. יש יהדות, יש תורה. סליחה מילים בקשות. היה זה דברים. טוב, נגיע גם לפוזבול. כמה שפחות זה שנה שביתה, נלכים ביתר מחירה. אגב, אני רואה שאתה מכירה, ואוצר בית דין זה לא פיסות נייר? מחזימים את, 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 את החלבני שהוא שליח בית דין, מחזימים את החקלאי שליח בית דין, ומחלקים פירות באותם מחירים, ודבר, יש פיסות נייר, אבל אין הבדל יותר מחירה לאוצר בית דין. כולם פיסות נייר. אל תגידו, זה רק בית המחירה, זה רבנות, אבל אחרים זה יותר, כולם אותו דבר, כולם באותה סירה. ואותי לא היה לו נברא. נתחיל מוסר בדי. השטר שחוזה שחותמים עם החקלאי, הוא חוזה אמיתי, שפירושו של דבר שהחקלאי אומר השנה אני לא מקבל, לא מרוויח, לא מוכר, אני מקבל רק שכר עבודה. אז אני יודע מה המחירים אותם מחירים? כי רבותיי, זה החקלאים מרוויח כל שנה. הציבור לא יודע. הוא חושב שהחקלאים, שמצרים קור, נניח, הם מוכרים אפרסקים ב-20 שקל, אז החקלאים מתעשרים. רבותיי, חצי מזה זה בדרך. כל משווקים. בתי אריזה וכדומה, כולם גוזרים קופון על גבם של החקלאים. החקלאים עצמם בקושי מוצאים את לחמם. הפרנסה שלהם בשנת שמיטה היא לפעמים, דווקא אולי קצת יותר משל שנה רגילה, מדוע שנה רגילה תלוי באמת, יש מזל, אין מזל, יש עודף, יש היצע או ביקוש, שנת שמיטה תחילה להם מזכורת קבועה. מזכורת מכובדת, גם לא רבבות שקלים, מזכורת מכובדת, כמו מורה מגיע להם, גם מגיע למורה. אומר לי קצת יותר, חקלאי שגר בערבה ובתנאים קשים מאוד והוצאות מרובות, הוא גר רחוק וכל דבר נסיעה, כל דבר קטן, הכל בורג, נסיע לבאר שבע ומוציא הכל בורג 200 שקל. אז הוא צריך, זה מגיע לפרנסה קצת. להפך, אני חושב שמגיע פעם אחת השניתה שחקלאי יחיה כמו בן אדם. שלא יתלוי רק ביצע וביקוש, תן לו פרנסה. הציבור חושב שמצוות שמיטה חל רק החקלאי, צריך לפרנס לחלק את רכושו בחינם לציבור. בציבור פטור מלדאוג לחקלאי? שנת שמיטה היא רק החקלאים? הציבור העירוני פטור מלדאוג לעמך ישראל? זה רק מצווה החקלאים? מצווה כלל ישראל. אתה יודע, בעיר גם כזה צריך לראות ברשבון. שתדעו, כל שנה שהחקלאי מתפרנס, אז בדרך כלל יש תנודות, פעמים קצת יותר פחות, הרבה פעמים פחות מאשר יותר, יש פיצויים, הממשלה מפצה אותו על נזקי טבע, אבל פיצוי מגיע שנתיים אחר כך, יש שביתת כספים, הממשלה עושה שביתת כספים, ועכשיו יש בחירות, אז אי אפשר לעשות דבר, נחכה עד שר האוצר הבא, ושר האוצר הבא עושה משהו אחר, שתדעו לכם, זה פשוט. על מה בנוי העסקה עם החקלאי? לוקחים את השנים האחרונות, ממוצע, כמה מרוויח בשנים האחרונות, ואת הממוצע הזה נותנים לו בצורה קבועה השנה. לשנה אין תנודות, אין עליות וירידות, אתה מקבל מה שממוצע של רווחים שאני רגילות. עכשיו, ומה זה ככה זה? אז זהו חתום, מה זה הוא מקבל? אלא מה? קורה בשוק, אם אנחנו נמכור את האגסים שלנו במחיר לפעמים זול יותר, יבואו סוחרים, יקנו את האגסים האלה, וימכרו אותם אחרים במחיר יקר. יעשו סחורה פירות שביעית. לכן אין ברירה, אלא לעלות המחירים, להקים קרן, שהעודפים האלה יישארו בקרן, ויפצו את החקלאים במקרה שיש הפסדים. אז מאזנים את הדברים. בית הדין מאזן. אז רבותיי, שתדעו, זה חוזה מסודר, חתום, כדת וכדין, משפטית ועורכי דין, ואחר כך מקבל את המשכורת המגיעה לו. נכון שבשוק למעשה, הדברים בטח מורגשים, בגלל שאנחנו לא רוצים ליצור את התחושה, הבעיה הזאת, שמצד אחד מחיר הירקות של, של שמיטה זוהים בהרבה מדי, כי אז זה ימשוך את אלה שיקנו את זה ועשו את זה סחורה. אם זה עושן הסייפך, אם יקר מדי, אז באמת לא מגיע. אז צריך להזן את זה, לכן פה מעלים, פה מורידים, עושים השוויה, אבל סך הכל העסקה עם החקלאי היא עסקה אמיתית, קשירה, חוקית, משפטית, כדת כדין. ואני יכול, כמו שאני יודע, זה האמת, שבאמת קורה לפעמים שהוא לחקלאי מרוויח לפעמים השם יותר, בדרך כלל פחות. אבל כדאי לו, הוא מוכן לעשות שנת שמיטה. עכשיו, למה בכלל מגיע לו שכר? שעוד בחינם. רבותיי, הפריד לא צומח לעצים בחינם. נכון, השמש זורחת והגשם יורד, אבל כדי שהיגדל צריך להשקות. גשם יש רק כמה חודשים בשנה. אנחנו ארץ שכונה, חם פה, לעצים אין מזגנים. מזגנים רק לבני אדם. לעצים, השמש קופחת עולם על העולם, הם צריכים מים, והמים עיקריים מאוד. לכתוב היום זה לא שאתה כותב ששני תפוחים העץ. זה מערכת מסועפת של כתפות מושרלות, כותפות. ואחר כך מי, אתם מקבלים, אני לא יודע אם מישהו עוד זוכר, הרבה צעירים פה, יש אנשים, סגני סיבה, שסבור לכם, פעם היו תפוחי אדמה עם כל מיני צורות. איפה היום תפוחי אדמה האלה? בכל גן ילדים, הגנה תבקש את תפוחי אדמה כאלה, עשו מזה בובות. תפוח אדמה עם ידיים, רגליים, איפה תפוח אדמה האלה? היו גזרים כמו נחשים, איפה הגזרים האלה? היום הכל כך, אתם מקבלים ממויין, נקי, מסודר, הכל ארוז. בטבע עדיין ממשיך לגדל תפוחי אדמה אחרים גם כן. גם שנת שמיטה אף אחד לא מקבל את הדברים האלה. אף בלבוס לא מוכן בשנת שמיטה, קבל תפוחי אדמה אחרים. שיש הקישויים, היה שם שבועות ושבת שהם סמוכים, והקישויים היו קצת גדולים יותר. תפריד האישה אומרת, למה הקישויים שלכם כך שמנים? אמרתי, הדלה הראשונה, כבר אימות המותן אמרו, זכרנו את הקישויים. שמיטה השנה, זה מה שיש, תוכלים מה שכם יכול נותן. לא, אנחנו הרבנים צריכים לתאוג לה קישויים כאלה יפים, ארוזים, רזים, כמו שהיא רגילה. תבינו את זה, אנחנו חיים. אף אחד לא רוצה לשמור שמיטה. אף אחד מהמהדרים שרוצים ירקות, רוצים ירקות יפים, אף אחד לא מוכן לקבל שהתשבוך הוא נותן לי מה שהוא נותן. לא רוצים לך לשבוך, תבין? כל שמונה שמיטה פה לסבוך לשבוך הוא. מי מוכן לך לשבוך הוא? סלח לי מאוד. כולם רוצים לדאוג הקיבה שלהם. בשביל נקים, סודר ואסתטי. אחר כך, מה רוצים מהרדנים? החקלאים עובדים קשה גם בשנת שמיטה. הרעיון שחקלאים יצאו הביתה לעשות לכולל, זה רעיון נכון, כשהיה חקלאות של לכל אחד, חמישה עצים זה נקרא קרן. חמישה עצים. שטח כזה זה נקרא בצעה בערך. בצעה, כמה עצים גר בצעה? 10 נטיות בצעה, נטיות רכות, אחר כך 3 עצים, שמחר ביניהם כל אחד, 16 עמה לכל צד. זה גמרות פרשות. כלומר, כמה עצים שאני נטוע במקום הזה? 3 עצים, 5 עצים, כלומר, צריכים מרחב ומחיה. כמה עצים שותים? כי מספר האנשים פה, כל שורה, ככה עצים. זה חגות אחרת גם רבותיי, זה משהו אחר. זה דורש דשן, זה דורש מים, דורש טיפול. זה לא חקלאות פרימיטיבית שהייתה לפני 2000 שנה. זאת מודרנית, מתקדמת. היא עולה הרבה כסף. אדם לא שם גרעין באדמה. הוא בוחר שתילים מיוחדים ומאבד משטח. לא נעריך בזה יותר מדי. שנבין, חקלאי בימינו לא יכול לשבת בכולל. לא יכול. גם בשנת שמיטה, כדי שלנו יהיה, דווקא משום שזה הוא נשליח בית דין, נדאוג לנו שיהיה לנו מה לאכול, הוא חייב לעבוד קשה, גם שנה שמיטה. ואחי נתן, שישו, שירו לכולל, ושיהיה בקשה, תכתפו פירות בעצמכם. מי שרוצה ענבים, שיסע ייסע כל שבוע, כל שישי, ייסע לחבל לכיש, יכתוב שלושה אשכולות, יחזור הביתה. בבקשה. כמה שעלים על הנסיעה? טוב. שבינו, שהציבור לא מבין. יותר מחירה, זה לא בגלל שאנחנו דואגים לבוס שיהיה לה מה לאכול. לא, זו הכוונה. אפשר לחיות קיץ שלם מירקות. אני הגבר, עומד לפניכם, בידותינו, בחורף, היו ירקות, על מלפונים, על גווניות בחורף? מה אכול בחורף? צלון ורתח, מי שיודע מה זה. לא היו ירקות בחורף. בשבועות הגיעו בקרואה גווניות, ואנחנו משחיינו. אני אומר את זה, משבועות עד חנוכה. מחנוכת שבועות לא היו ירקות. היו דברים אחרים, היה צנון, היה סלק, גזר, היה, זה כן, ירק וחורף, היה תפוזים, היה הרבה. היום יש להם, אפשר לסתדר, בימי חזל אכלו ירקות בחבר, רבי אנטונינוס, שהיו אוכלים, מה זה חזה? חזה זה חסה. צנון זה חזרת. אנטונינוס ורבי, מה הגדירה שלהם לאכול חזרת? חזה זה חסה. מה הגדילה? רבותה, בימי קדם, לפני 2 שנה, איפה חגד לחסה? היו מים שפע כמו שהיום יש? היום אין מה, גם יום, רק היום יש הובלת מובלים מים, עושים אגמים, עושים כל מיני פעולות שעולות הרבה כסף כדי שיהיה מים. בימי קדם, בקיץ, לא היה מים. איפה גידלו חסה? בידי המעיינות. מי שמכיר את המעיינות, בערי ירושלים וכדומה. זה מעיינות טפטפים, טפטופים. אתה יכול לגדל שם אולי שתי ארוגות של חסה. זה אתה יכול לגדל שם. והמחירים שתיקח עליהם, אתה גדל שתי ארוגות של חסה, למי אתה מוכר אותם? אתה לוקח להם מחירים פולפלים. רק רב אנטונינוס יכול להרשות לעזם בכל חסה. אז הוא רחב החסה? פירות אכלו בקיץ. בקיץ יש פירות בראשם. יכול לאכול פירות כמה שרצו. ולא כמה שעוד יוכלו. אז אפשר לסעד כמו שאבותינו בקיץ אין צורך בירקות בכלל. ולא בגלל שהתמול פונק וזה יכול לירקות, אני פותר את הבעיה בחפש פתרונות. פתרון אחר לגמרי. מה יעשה חקלאי בעוטף עזה שחי בקושי שם מהפרנסה שלו שהוא בגלל ירקות? ויש לו קסמים, ויש לו בלונים. וכל יום שינו עכשיו בוח יום שקט יחסי, נראה שביידן יעזוב, נראה מה שיהיה אחרי ביידן, ניתן יש שקט בוח השם. אז נשכח, רק נשנה היה את המלחמה, כל שנתיים שלוש מלחמה, בינתיים בין מלחמה בלונים וקסמים וכל מיני חדירות ובעיות. וחלק גדול מהעבודה שלו זה ייצוא. ייצוא לאירופה. אנחנו בארץ אוכלים רק סוג ב'. סוג א' שייך לאירופה. זה הפרנסה. שנה שמיטה אין ייצוא, אין ירקות. מה יעשה אותו חקלאי? מאיפה יחיה? ושמינו, שנה אחת הבאת השוק, אין יותר שוק. מקס ספנסר, שזה רשת ענק גדולה באירופה, לא חותם אתך כל שנה, חותם את החוזה טווח ארוך לשנים. אתה לא יכול לשווק לאירופה להגיד שנה שמיטה. אין דבר כזה. המטרה היא לקיים את היהודי המסכן הזה שם, שהוא חי שם, שמחזיק עבורנו יותר את ישראל. זה פרנסה. אין לי ברירה להתיר לו לזרוע, אני יודע מה כותף עזה, כזה עולה מצרים, זה יותר קל. אבל עוד פעם, כדי שאני אחזיק אותו שמה, אני צריך למצוא פתרון. היתר מחירה נועד לא בשביל הבלבוס שתוכל סלט, רבותיי. הוא נועד לאותו חקלאי בעוטף עזה שיוכל להתקיים. משהו שליח שלנו שם, לשמור על האדמות שלנו שם. כמו לא יהיה שמה, ארץ ישראל תגיע, תצמק. לגבעת שמואל, רדיוס של כמה קילומטרים מכאן, תל אביב, גבעת שמואל, הרי 10 קילומטר מכאן, סליחה, 20 קילומטר מכאן זה כבר גבול. ראש העין זה גבול ארץ ישראל. מראש העין ועלה זה כבר לא ארץ ישראל, לצערנו. ראיתם שם יש שם מעבר גבול, מי שמכיר. בראש העין יש מעבר גבול. אז אם רוצים לחיות כאן, צריכים לפתור את הבעיות. אז מה קורה? אז יותר מחירה נועד באמת לשמור על החקלאים. אז הבלבוס הולך לשוק, וכן, אכפת לו, קונה רק כדי מחירה, כי הוא בכל זאת לא סתם קונה. מה הוא מחפש? מה שזול, מה שטעים. מכיוון שיש עגבניות מטורקיה זולות יותר, מה קונים? עגבניות מטורקיה, כי שקל פחות מאשר עגבנייה מעוטף עזה. אז אנחנו עושים את המחירה כדי לקיים מעוטף מעוטף עזה. בבלבוס, למה עושה? היא קונה עגבניות מטורקיה. לא אכפת לה שאותו או הקג מעט שירקם עגבניות שלו, אני אקנה שקל אחד פחות עגבניות מטורקיה. כי אני דואג לקרס שלי. לא אכפת לי שמיטה, לא אכפת לי ארץ ישראל. אני ציוני, אני מליצות יפות, כן. אני יכול לדבר על ארץ ישראל כאן בזה, אבל מה יעשה? שקל אחד פחות, אני לא יכול לשלם שקל יותר בשביל ארץ ישראל. שמיטה, זה בזה שהרבני יפתור את הבעיות, יש עשרו פיסות נייר, אנחנו נדאג לעצמם. ככה אנחנו נראים, רבותיי. ככה הציבור נראה. מי שמסבן, רבותיי, זה לא הרבנים, הציבור. כשנראה קצת אחריות, קצת אכפת לו. שחטתי את הכיתו על שמיטה. את העסקה. רבותיי, צריך ללמוד דברים, נכון, זה עושה ריבית, הוא עמוק, מסובך. יסודות שלו. מה את רואה את כוונה? את רואה את כוונה שאני אלווה למישהו כסף, והוא יעשה עסקים, ולי אסור לענות פרוטה אחת בזה? מה יקרה יתרה מזאת? הרמב״ם בלכות מתנות עניים אומר, שהמצווה הכי גדולה, המצווה הכי גדולה, לעזור לאדם, זה להלוות לו, ושאתה עושה שותף איתך בעסק. אתה לוקח אדם, נותן לו כסף, שישקיע בעסקים, ואתה תקבל חלק מהרווחים. ואתה עושה את זה מצווה גדולה. כי בזכות ההלוואה שאתה, אני קורא זה הלוואה, בזכות ההשקעה שהשקעת לו, הוא לא לו כסף. אתה נתת לו כסף, הוא עובד עם הכסף, עושה שם מגדל, עושה מסחר, עושה בונה בתים, עושה תעשייה, עושה מה שעושה, ומתפרנס מזה, מותר לך לקחת מזה חלק, להפך. אם אתה יודע שאתה יש ברווחים, תן לו יותר. לא תיתן לו פרוטה, כמו שנותנים פרוטה לעני. אלא תיתן לו לא רק 1,000 שקל, כשאתה תתת לו 50,000 שקל. חשוב לך להשקיע בו, משום שעל ידי כך יש סיכוי שגם אתה תרוויח. מותר, לא רואים את המצווה. מצוות עשה מדאורייתא, להשקיע כספים אצל אנשים שאין להם כסף, כדי שיעבדו ויתפרנסו ותקבל כאחוזים. אבל גם הפסדים. כמו שברווחים, גם הפסדים. העסקה הזאת, אם נעשית כדת וכדין, בצורה שטחית, 50% רווחים, 50% הפסדים, ובדיוק עם תוספת מסוימת, שאתה לוקח איתך משהו יותר על ההפסדים, משל על הרווחים, אם יש, זה לא 50%, זה 51% או 9%, זה קשר למהדרין למהדרין. עכשיו, כל הכלכלה המודרנית בנויה ליסוד הזה. מה בנויה הכלכלה המודרנית? בנויה על זה שאנשים לוקחים כספים מהבנקים, לא שקל ושניים, מיליונים, ומשקיעים, זה אמרנו כל חקלאי שלוקח לנטוע עצים שלו, שיתנו ליבול רק בעוד 5-6 שנים. קבלן שבונה בית רק שיגמור את הבנייה הבא שיבנה ייקח 7 שנים. תעשיין, סוחר שקונה עכשיו, הקיץ נושא בסין, קונה מטריות, משלם שם עכשיו לחשבון מקדימה, כדי שבעוד 0.5 שנה ימכור את המטריות, ועושה אשראי. בלי אשראי אין חיים בעולם. אשראי, מאיפה יש לבנק כסף? מקפיסים כסף? כסף שלנו. אתה נקרא מפקיד, אתה לא מפקיד. המילה מפקיד היא מילה מכובסת. זה מכבסת מילים. אתה לא מפקיד, אתה משקיע. אתה נותן לבנק כסף, הוא לא מפקיד זה בכספת. זה הכסף הזה נכנס למחזור. אז כל הכספים שלנו, כל החסכונות שלנו, כל הפנסיות, כל הזה, הכל מושקע בבנקים, והבנקים משקיעים את זה לכל מיני אנשים, ויוצא שאתה שותף איתם בעסקים. כך בנו בנייה הכלכלה המודרנית. נכון שהיה צריך להיות הדדי. כמו שאני שותף בעסקים ואני מקבל חלק ברווחים, גם יש הפסדים, אני צריך להיות הפסדים. אז העסקה המקורית, שזה, אמרתי בצורה שטרית, 50% זה לא מדויק, אבל בערך 50% היא קשירה למהדרין. אז אם אני, כל הכספים שלנו נשארים בעצם הבנקים, והבנקים משקיעים אותם אצל כל מיני בעלי השקעות, רוב הכסף הולך כל מיני אשראי מסוג הזה, והבנק מקבל מהם רווחים מאותם על העסקים, ונותן לי גם כן מרווחים, וכך היה צריך להתנהל 100%. עם הפסדים זה כבר שאלה, גם שאלה אמינות, אדם מגיש שיפסיד ולא יפסיד, איך תמיד לא? צריך, אנחנו חייכים לנו השיקרה, השוחד נועבר לנו פיקחים, אז מגיע כסף, אז אנשים מאבדים את היושר שלהם. איך אתה יכול לסמוך על זה שרווחים איתך, כמו שסיכמת איתו, בפסדים, גם כן, הפסדים יגיד לך 70%, רווחים 20%. רואה חשבון, אתה סמך, סליחה, לבקש סליחה, רואה חשבון, כולם נשארים בגונים? לא, כולם ב-100%. חוץ, הם עושים של פינות, אפשר להגיע פינות. תכתוב ככה, תכתוב, מאזן, תכתוב ככה, תכתוב ככה, סליחה, אני לא אומר שעושים את זה. אבל אם שיגיד שלא עושים את זה. כדאי למנוע כל מיני, מה נוכלים, בואו, כזה, אני לא אקבל 50% רווחים, אני אסתפק ב-5%, ובהפסדים אני לא מוכן לקחת את החיות. אז זה בנוי היתר העסקה, על ההבחנה הזאת. כאן נכון, זה מסודר בצורה רשמית, נכון שכאן יש בעיה ואין לו כסף פרטים, היתר העסקה יש בו קצת החלקה של הנושא, אבל היסוד של העסקה הוא לא רק בדיעבד, הוא לכתחילה מצוות עשה. כי טוב שהכספים שלנו נמצא בבנקים. אחרי כל אחד יעשה את הכספים שלנו ישמור תחת הבלטות, הכלכלה העולמית לא תהיה. זה תהיה כלכלה בקוף, לא בקף. כל הכנסה, הכלכלה העולמית, כל ההשקעות הזה, החמצן של המין האנושי. זה חמצן, יש גם חנקן שם. אבל זה חמצן. זה כמו זרם דם, הדמים דמים, כמו שיש דם בגוף, ככה הדמים האלה הם זורמים את כל הכלכלה העולמית. והתורה נגד זה חס וחליל, להפך, התורה מודדת את זה. התורה אומרת, אם כסף תלווה את עמי, והרמב"ם אומר זה מצווה גדולה. וכדי שאמת אנשים ישקיעו את הכספים ולא ייכנסו לכל מיני ספקות, התורה אומרת, טוב, תמצאו דרך קצת, אני מדע, קצת לא פשוטה. וכאן מתחילה הבעיה. מי איתי לקח את הבנק כסף לצורך נסיעה לחוץ לארץ? אדם רוצה עכשיו בחוב נסיעה לחוץ לארץ.
מי איתי גם לתת כסף לבנק?
מה?
מי יתיר לנו לתת כסף לבנק?
אני משקיע.
אבל הבנק נותן את זה לאנשים.
או יפה אמרת. זה החנקן. רוב הכסף של הבנקים הולך לאשראי. חלק לא קטן, אבל חלק יחסית קטן, הולך למשקי הבית למטרות צרכניות. וכאן זה שלה, מי יתיר לקחת כספים למטרות צרכניות? ניקח דוגמה אחרת, אתה עושה בר מצווה. היום הילד אומר, החברים שלי עושים כך, אני לא רוצה פחות מהחברים שלי. דבר שבאמת הלך להילחם נגד זה, אני לא יודע. בימינו לה, ברמיצו שלי, מה היה? מה ברמיצו שלי? בשבת, אחרי קוגל ובירה, וזה הכל. ואני לא ברמיצווה? אני לא כמצוות, אני לא מלך תפילין עד היום. נספיק קוגל וכוס בירה. מי אדם הזה אולם? מי אדם? כשאני התחתנתי, בכל ירושלים לא היה אולם חתונות אחד, שמעתם? בכל ירושלים לא היה אולם חתונות אחד. כמו שחתנתי משם מהשפלה, ההורים כן רצו אולם, רצו אולם בתל אביב. אבל בירושלים, מי האולם? איפה היה אולם? אנחנו עושים חתונה, מחלקים אחרי החתונה בגלח כאלה, והולכים הביתה, ואחר כך יש סעודה משפחה, והחברים באים בסוף הסעודה ועושים שמח חתן וכלה. וזוגות לא חיים שלום, פחות גירושים מאשר היום. אבל טוב, אני לא יודע, אני מבין שזה הדברים, השתנו הטבעים, והיום בר מצווה זה כמו חתונה, וחתונה זה כבר ככה, הכל השתכלל. לכן יש שאלות, למשל, אנחנו ערב שלושת שבוע, שלוש אבותינו, האם מותר בר מצווה לנגן ולרקוד? ואף פוסק לתוצאו של בר מצווה רוקדים, בר מצווה עושים תזמורת, מן דחר שמה? ואף פוסק לתמצאו את זה. מה נעשה בדורות האחרונים? אפילו לא טוב, בדור האחרון נוצרה הבעיה. אם ילד לא עושה לו בר מצווה עם תזמורת, ייפגע. אז אני משום מלמד פנים, צייתי לו. אחד היתרים שאני מתיר את תזמורת בר מצווה והבונה הזאת, בגלל בנת פנים. הילד ייפגע. למה הוא מסכן שנולד בי"ח תמוז, ומאז שחברו נולד בי"ז תמוז? יכול שני אחים, אותה משפחה. אחד נולד בי"ז ואחד בי"ח. וזה עשו וזה לא עשו. אז הוא עושה דולי כסף וחתונה כנל, אז זוכים על ועה מהבנק, איזה עסקה פה. אז מי שעושה חשבון, אני אקח על ועה לבר מצווה החתונה ויתנו לי מתנות ויכול שאני אעשה ברווח מעניין, לכן זה עסקה. מי שבונה כך שהחתונה זה עסקה, זה עסקה עם החינם. בר מצווה קצת פחות, אבל אם במצווה נותנים רק מתנות, אני מקווה שעדיין נותנים מתנות ספרים ולא סתם כספים, אז מה עושה? איזה עסקה מזה שהייתי שקיבל שני שסים וקיבל כמה רמב"מים, מזה מה עושה עסקה? תנסה למכור את הספרים האלה.
אבל
יש יותר משתלם. אם תוריד, אם תצא בחצי מחיר, בסדר. טוב, רבותיי, שנדע, אין שום היתר, מה אומר שום, יש שום, אין היתר לקחת לבנקים הלוואות למטרות צרכניות. זה ריבית דאורייתא. זה לא הייתה עסקה, זה עסקה, העסק, אשראי של קבלן, של תעשיין, של סוחר, לא של אחד שעושה בר מצווה או חתונה.
בית?
מה?
בית וצרכנות?
עכשיו, משכנתה זה עסק, בית זה עסק, נכון, נדלן זה עסק, כי עוד לא שמעתי שמחירי דירות יורדים. רק עולים. אם באמת, אם הייתה אפשרות שבדרך כלל ירדו, כרגע אדם שקונה נדלן עושה עסק. זה יותר, כאן זה יותר, נכון? אתה גם יכול לדבון, יש לו דירה, הוא שוכר דירה עכשיו. הוא קונה דירה, הוא עושה חשבון, אבל איזה עשו, אל תקנה דירה אם זה עושה חשבון הנכון. שזה משתלם לך לשלם את המשכנתה ושיהיה לך עודף, ולא תצטרך לשלם את השכר דירה. אם אתה לא עושה את החשבון הזה, אל תעשה את המשכנתה. אתה עושה משכנתה רק אם אתה עושה חשבון שאתה, תשלומים של המשכנתה שלך הם פחות מאשר שכר דירה שאתה משלם. כי אם הם עולים יותר מהשכר דירה שאתה משלם, מה עשית? רק תשקע בחובות וחובות, ריבית דריבית, לא עשית. אבל אם אתה עושה את החשבון הכלכלי, אתה תעשה את זה, אז מותר. אז זו דוגמה טובה. אבל לא, אבל חתונה או בר מצווה, אני לא רואה סיבה להתיר. שאני לא אומר שלא. זה שעות רבנים, אדם יש לו, יש לו, יש לו איזה קופה, וזה משהו, יש איזה תוכנית, במקום מסוים שם מרוויח, וכאן הוא רוצה לשבור את התוכנית, במקום זה, במקום הוא לא קח הלוואה, למנוע לשבור את התוכנית. תראו, אז יש, אני לא, יש מקומות, אז יש בנושא פסקי הלכה, וצריך לשאול כל חריגה מהבנק, כל אוברדרפט שאתה נכנס לבנק, אל תעשה אוברדרפט, בלי שאתה שואל רב. אסור להיכנס לאוברדרפט לשאול רב. כי אתה ברגע שאני נכנס לאוברדרפט, אתה משלם ריבית, על מה? בגלל שלמכולת נתת חשבון, על מה? שאני קנית לחם שהתייקר עכשיו, על זה מגיע, על זה אוברדרפט. תדע, זה נכון, רבותיי, שאני לכן אומר, זה לא פיסת נייר. זה חשבונות כלכליים, הלכתיים, משפטיים, מסודרים. ושהציבור, הציבור מפרש את זה כך, ועושה מה שהוא מבין, מה שהוא בעצם לא מבין. עושה בצורה עיוורת, כל דברים. אחרי אתה שואל טוב מאוד, שאלתי, נתת פעם שיעור במקום אחד הזה. אז פקידת בנק שאלתי, מה אני אעשה? איך אני יכולה לדעת מי שלוקח ומשך כספים, מה הוא קונה? אבל אתה צודקת, את לא יודעת. אז את לא יודעת, מותר לך. כי את סומכת על זה שאולי הוא לוקח, זה מטרות עסקיות. אם את יודעת, שההלוואה שלוקח ללמוד את הסקיות, ששאלי רב.
כתוב, כשאתה
רואה לכתוב
מה
הסיבה
להלוואה.
מה?
כשבן אדם לוקח
הלוואה
בחשבון בנק, אז
כתוב,
יכול לכתוב מה המטרה.
נכון, יפי אמרת. תלוי, אבל לא בטרפתור עושים, החשבונות כן. אין ספק, כי אתה רוצה אשראי קבלן שרוצה מהבנק 20 או 30 או 50 מיליון שקל, תגיש תוכנית, ולהביא ערובות, וזרות בדיוק, והבנק נותן לו, וחקלאי כנל, אדם שבעצם רוצה אשראי גדול, הבנק לא, הבנק יודע, זה עבודה שלו, הוא לא רוצה חסם, הוא רוצה לבדוק טוב טוב מה העסק שלך, מה הסיכויים שלך, תוכל להחזיר את החוב, יש לך להרוויח, או שזה לא, הבנק לא ייתן חסם, זה נכון, צודק. אלא אם כן יש לך יחסים אחרים שיהיו ערבים, משבדים וכל הדברים האלה, קבלן צריך קרקע לשיבוד וקרקע לבנייה, אחרת הבנק לא ייתן לו, נכון? את צודק. אבל זה, בהלוואות גדולות ודאי הבנק עוקב ולא ייתן סתם. אבל בהלוואות קטנות, סכומים קטנים, לא תמיד שואלים, אבל אוברדרפט לא שואלים. עכשיו נגיע עכשיו עיקר, וזהו. נחזור, אפשר להגיע לשני הצקפים. מצווה גדולה.
עכשיו לא כל לגבי חינוך, לבתי ספר דתיים, תלמודי תורה עולים הרבה, האם בשביל זה מותר לקחת?
אני אומר, יש שאלות, אין לי תשובה עכשיו כל שאלות. כל דבר שבית הספר לוקח מראש תשלומים, שאלה קשה, אני אומר, המון שאלות שלנו, אני אומר, צריכים את זה, תביא מומחה, אני מציע את בני, יש לי בני שמתמחה בזה, תביא אותו שיתה הרצאה פה, יש לי בן שכמסמיך לריבית, טוב, זה למד בבני ברק את הרפינס חווינט, לעבר בחינה, ויש לו סמיך לריבית. אני שואל אותו תמיד, הוא מומחה. זה מקצוע, רבותיי. מי שמכיר את רק את השאלות של איזו נשך, ולי להתעמק בהם, רואה את הבעיה. עם משך והטז והחוות דעת והשורס וכדומה, תבינו איזה עולם היא שמה. זה כמו שיש מומחים, כמו שיש שוחטים, בבודקי שוחט בודק. כמה שוחטים בודקים יש? מנקרים כמה יש? כמה יש מנקרים? אם בארץ יש 10 מנקרים, זה הרבה. מנקרים זה מקצוע יחידאי, שרק יחידים יש להם מסורת איך מנקרים. זה לא כל אחד יודע. נכון, אני נבחנתי את הסימן הזה בשרון אורך. אני יודע, גיד כזה, גיד כזה. בעיניים שלי אני יודע איך נקר. אני יכול לנקר את העיניים שלי, לא נקר את ה... זה צריך מקצוע, רבותיי. זה מקצוע שלומדים אותו, מתמחים בו. כי אומרים לי, זה מקצוע. אני חייב נכנס ל... כבר גמרא אומרת על הריבית. חימרי שרבנו ידע שהיה סוחר כאן גם שאת, ידע, ידע משה רבנו כמה יש רבי חברים את האוסר, כך משהו. נכון, משה רבנו ידע. ושאמרתי ידע מה שמותר, מה שאסור. אם נחזור משה רבנו לגבי הלוואה, שם נקח כן, אדם, לקח, דברנו אשראי, קבלן, תעשיין, סוחר, לוקח אשראי של מיליונים. זמן פירעונה מגיע עכשיו, חלק מהפירעון מגיע עכשיו בערב ראש שנה, ב-1 באוקטובר. אני לא אקטר אוקטובר שם, אני רוצה, אתה יודע אוקטובר? לא, 1 באוקטובר זה אחרי ראש שנה. לא, לא, לא. נניח, פירעון של, בדוגמה, זה יכול להיות נניח משהו ב... ניקח עם ינה משהו ספטבר, יש לו, הוא לקח הלוואות, חדומה, יש לו, הוא צריך ב-20 ספטמבר לפרוע מיליון שקל חובות. אני סוחר גדול שיש לו עסקים ולקח 100 מיליון הלוואה, עכשיו אחת ההלוואות הוא לפרוע אותה ב-20 באוקטובר, 20 ספטמבר תשפ"ב, זה כמה יפי ראש שנה. מגיע ראש השנה, הוא לא יפרע את החוב, והחוב נשמט. ככה הלכה אומרת. איזה קבלן, איזה סוחר יפרע את החוב בזמן, ב-20 ספטמבר, שעוד 3 ימים יש 3 כספים. מי המשוגע הזה? תראו לי אחד כזה. זה מלחם גדול. מי יעמוד מול הפיתוי הזה? למה יפרע את החוב כשיש 3 ימים שמיטה כספים? ומשה רבינו לא ידע את הדבר הזה. כשבוך הוא מכיל מקור החוכמה, מקור כל השכל האנושי שלנו, לא ידע את החשבון הפשוט של כל תעשיין, של כל... איך כשבוך הוא הסכים דבר כזה? זה הספים, זה אנשים שלוקחים הלוואות במיליונים ומגיעים פירעון ולא פורעים אותם וזהו. לפעמים יש סיבות אמיתיות לא לפרוע את החוב. עוד אין לו, הוא צריך כמה ימים, עוד יש ספים, בקש הערכה אמיתית, אובייקטיבית. הלכון נשמט. וזה התשובה פשוטה. התורה לא התכוונה לזה. כאן הוא סוגר מעגל עם שביתת הקרקעות. מה הרעיון? אני אחזור לאוצר בדין. מה זה מי שאוצר בדין? שחקלאי לא דואג לעצמו. בשנת שביתה אסור לקטוף את הפירות לעצמך. מותר לך לצורכי הבית. מותר לקטוף 3 סעודות. אחזור שביתה, לא 3 סעודות, הכוונה היא כמו שירקן, כמו שאתה קונה ירקות בחנות ירקן. פעם בשבוע אתה הולך לירקן, עושה הזמנה, קונה צורכי הבית למשך שבוע. זה מותר לך לקטוף. צורכי הבית. יותר מזה אסור לך. אמרנו חקלאות מודרנית, חקלאות שבה חקלאי אחד מספק, מוריד 100 טון תפוחים. תבינו. זה חקלאות מודרנית. לא 3 תפוחים. 100 טון תפוחים. אתם יודעים 100 טון תפוחים? כל ארץ ישראל אוכלת 2-3 תפוחים רק מחקלאי אחד. תבין מה זה חג מודרנית. אנחנו אומרים, הוא לא אדם פרטי, הוא שליח ציבור. כשהוא מקבל מינוי ציבורי, הוא לא כותב לעצמו, הוא כותב שליח ציבור, מקבל משכורת מהציבור, והמטרה היא ציבורית. לציבור מותר. מותר לציבור לכתוב כמות ציבוריות. התורה אסרה כזה, קצירך, כן, סייח קצת לקצור, ונזירך את לקצור. ששלך, אתה לאבים שלך, תקטוף, יש כל הענבים. אתה רוצה חיטה, צריך לחם, צריך בשביל הלחם שלך, תקטוף כמה שיבולים. אבל שזה צורך ציבור, לא מתחיל איסור שמיטה בכלל. זה לא, אבל זה לא עקיפה, זה דין תורה. התורה בכוונה מפקיעה את הבעלות הפרטית, ועובדת לחייב את הציבור. ואתה שבת לכם לאוכלה. המטרה של שמיטה שהציבור יגיע כולו שותף. זה הרעיון. הרב אומר שמי שמפסיד פירות שמיטה גורם לזה לציבור. ההפסד פירות שמיטה זה לא בעצם שפרי שקדוש ספר אותו, זה בגלל ששייך לציבור. אתה גורם לזה לציבור, זה שלא שלך, שהציבור. שבין מה זה אומר, מה זה אמר שמיטה? שמגיע לציבור, התורה לא דיברה, להפך. אדרבה, ואתה שבארץ לכם, לציבור, לך לא, לציבור כן. זה פשט המילים של התורה. נחזור לנושא של קפנת כספים. את אחיך לא תיגוס. אסור לך לתבוע את אחיך. תקן, זה לא פשוט כך. אבל את אחיך לא תיגוס. אבל אם אחיך הזה, זה תעשיין או סוחר, שלקח לך אשראי של מיליונים, והגיע זמן פירו ולא תפוע, אתה תשב בשקט, תתן לו... תן לו לקבור, לעשות את העוול הזה? לעשות לך עוול. אתה ילווה לו את כספך, והוא עכשיו ישמוע את הכל, הוא יתעשר, אתה תהיה אביון. אפס, כי לא יהיה בך אביון. אתה אל תהיה אביון. אסור לך להיות אביון. אל תגיד, זה פרה אדומה, התורה אמרה, מה אני אעשה? זו פרה אדומה. זה שכה ישר. מה כן? יציבו אותה. לך לבית דין, תמסור את השטרות לבית דין. תגיד לבית דין, רבותיי, אני לא יכול לגבות אותו, אבל אתם שופי צדק. צדק, צדק תרדוף. זה צודק שהוא לקח מידה הלוואה כזאת גדולה, ועכשיו ישמוט את ההלוואה הזאת, ואני אשאר אביון? אני עושה לכם בית דין. שפטו ביני ובינו. עשו צדק. מה עושה בית הדין? צודק, נקח את השטר. בית הדין נקבע את השטר. זה מדאורייתא. עכשיו תבינו עכשיו, את ההבדל בין ימי לפני הלל לאחרי הלל. כשכל העולם המסחר, העולם בנוי על הלוואות קטנות, לשכנים, לחברים, גמחים מה שנקרא, זה משהו אחד. פה ושם יש הלוואות גדולות, בימי, לפני הפנה, היו אז בימי קבלנים כמו שהיום, תעשיינים כמו שהיום, צריכים לשם, הרי זה הכלכלה הזאת ככלכלה מודרנית. לא כלכלה, לא התחדשה עכשיו, היא בהתפתחות של 2000 שנה. כשהייתה הכלכלה מאוד פשטנית, מאוד קטנה, הבעיה נפתרה בצורה פשוטה. יש שמיטת כספים, ומישהו אחד באמת שלקח הרבה, ומתעשר על חשבוני, אני מסור את השטר לבית דין, ובית דין יגבה את השטר, ויתן לי. כי בית הדין אחראי שיהיה צדק בעולם. יש לה אחריות ציבורית. שלא יהיה, שאותם אלובים לא יתעשרו על חשבון המסכנים, על כל האנשים שעשו להם טובות. ושימו לה, תורה חוזר מילה אחת, אביון, אביון, אביון. נאמר לו השירים. לא שהתורה, אין הבחנה, גם השיר גדול, יש אביון גדול. אנחנו מכירים שהעשירים שהיו להם מיליונרים, שהם מכל מיני עסקים, תוך לילה אחד נהיו אביונים וצגורים מהאביון הכי מסכן. במקום פלוס 200 מיליון, מינוס 200 מיליון. אנחנו מכירים תופעות כאלה. זה שאדם נראה עם הרבה כסף לא אומר שיש לו. מחסך, יש לו. במניות זה יש, רשום, שמו, ואחר כך זה... התורה לא יכולה להיכנס לכל אחד מי אביון ומי אביון. יכול להיות שאביון והוא עשיר, יכול להיות שיש מתרושש ואין לו. אבל מי יקבע את זה? בית הדין יקבע את זה. אז זה מספר קטן, בית הדין יכול לעמוד בזה. תראו לכם היום, היום אין לך ילד בישראל, ילד, תינוקי שנולד, יש לו חשבון בנק. כל חודש 50 שקל נכנסו לבנק לחשבון ילדים. אין ילד בישראל לחשבון בנק. יש לנו בארץ 7 מיליון אזרחים, 7 מיליון חשבונות. עכשיו, תראו כמה, איזה בתי דין בארץ צריכים לעמוד מול השפע הזה של כל האנשים מלך פגיונות. מה זה פגיונות? פגיונות זה משקיעים, מלווים. הסברנו שכל פקס שני שהבנק הלוויתי אותו. והבנק מלווה אותו לאחרים. עכשיו אני רוצה לעשות צדק. שהכשפים שהושקעו את כל מיני כל אנשים יחזרו בצורה הוגנת. איזה בית דין יכול לעמוד מול הלחץ העצום הזה של 7 מיליון חשבונות, אבל זה לא 7 מיליון שטרות, זה 7 מיליון פקדונות, חלק מהם מכל מיני חשבונות, זה יכול להיות 100 מיליון אולי, בוא נסתבר רק 20 מיליון. איזה בית דין יכול לעמוד 20 מיליון חשבונות? לבדוק אותו. איך יכול לבדוק אותו? איך יכול לבדוק אותו? בא הלל, אמר, אני מבין שהבעיה היא בעיה, אי אפשר להתמודד איתם בצורה כזאת, צריכים לפתור את הבעיה בצורה אחרת, נעשה זה, תמסרו את השטרות לבית דין, ובעצם בית דין נגבה, רק בית דין אומר, אני לא יכול לגבות, כי אין לי אפשרות למדוק את זה, אני מוסר לך את זה, אתה תהיה שליח בית דין לגבות בשבילי. זה לא פיסת נייר, רבותיי. זה צדק שהתורה רצה שתעשה. כי בלי הפרוזבול היה צדק. רק אלי הפרוזבול, התורה הזנה את הצדק. וכאן וכאן, המתותלת את הצד השני. ואם באמת אני שלא יכול לפרוע את החוב, למה גם הוא יהיה פרוזבול? הנה חינם, מי המשך פרוזבול, הוא פותר, הפרוזבול נועד לכולם. לעניים מסכנים שלא יכולים לתחבות, תשאיר חוב ואותו לא תתבע. אל תעשה פרוזבול טוטלי, תעשה פרוזבול חכם. חלק מהלוואות שלך, אפילו גם הבנקים מלוו משקי בית שלא יכולים לפרוע את החוב, תעשו את זה. בא בן איש חי ואמר, צריך לעשות. אחרי הפרוזבול, תלווה לאנשים שאין להם, ותפרע, ואת החוב הזה תוציא מהפרוזבול. זה הפרוזבול האמיתי. עצוב, זה לא פיסות נייר ולא סיבונים, אלא באמת צדק שתרדוף. מי שיכול לפרוע את החוב שלו, אפשר תבינו יתרה מזאת. מדורייתא, אדם שלווה כספים, מדורייתא, חייב, מה שמעת חייב מחלוק זה שתוספות, או בעיקרון, הלווה חייב אחרי שמיטה, אחרי שהכל נשמט, צריך לבוא למלווה להגיד לו, המלווה, כבודך, אני יודע, הייתה שמיטה ספים, בכל זאת אני חייב להחזיר את הכסף. המלווה חייב לומר לו, אבל שנת שמיטה, וזה דבר השמיטה. המלווה חייב לומר לו, אבל שמיטה. הוא אומר, אבל פי כן, בכל זאת. זה דין תורה. השמיטה כספים לא נועדה באמת למחוק את החובות. היא נועדה להבחין בין מי שיכול ומי שלא יכול. הלווה חייב להגיד אני מוכן לפרוע את החוב. הלווה צריך חייב לומר לו שנת מיטה. והלווה אם יכול לומר לו אני יכול חייב להחזיר את החוב. אז הפוסבול לא בא על ריק. הוא בא על בסיס זה שהלווה חייב לפרוע את החוב. אלא שאסור למלווה לגבות אותו. אבל אם באמת הלווה לא יכול, לא יכול, אני, כשהמלווה נוצא לזה שנת שמיטה, אני לא גובה את החוב, אז לא יכול להגיד בכל זאת, כי מה יכול זאת? אני יודע שיכול לומר את זה כמילים, אבל למה יצאו לא יכול? ואז אומרת, השמיטה תהיה שמיטה. הפוסבול בא להגיד את הדברים האלה, מה שהתורה רצתה. אלא כדי שלא יהיו כאלה ש... ינסו את זה בצורה לא ראויה והתעשרו על חשבון המלווים שהתחוששו שלא יהיה צדק, בא הלל ועשה את הפוסבול. אבל חמי, הפוסבול לא פתר את הבעיות. עכשיו צריכים למצוא את הדרך. ויש כל מיני קרנות, נדיבי ארץ ועוד קרנות, שעושים את זה. אתה חותם עכשיו על פוסבול, אתה אומר שהפוסבול יחול בערב השנה, ונותן כסף מסוים לאותה קרן שהיא תראה איזה תלווה לעניים, ואתה את זה מוציא מהחשבון. זאת אומרת, אני כותב פוסבול עכשיו שלא יחול על הלוואה הזו שנותן כל אחד יכול להיות 1.50, 1.500 או 1.5000, ולקרנות כאלה שאפשר לסמוך עליהן. אין לי דוגמה, מזכיר, אני לא בטח שאומר, אני רואה דוגמאות, כזו יש קרנות שלא סתם מוחקות חובות, הם מטפלים באדם, הם משקמים אותו. אדם ששקוע בחובות, בודקים איתו למה, בודקים כמה, מה התפריט שלו אוכלים, מה ההוצאות שלהם, מה ההכנסות שלהם, ויושבים איתם ויחד איתם מגיעים לסידור, שמכאן ואילך החיים שלהם יהיו חיים מסודרים. הוא חדל לפתוח דף חדש, אז נותנים, מוחקים את החוב, מיישבים את הגיבנת, אבל מכאן ואילך אתה עכשיו לא רוצה לשם כספים. הם בודקים כמה פלאפונים בבית, ואיזה סוג הפלאפונים, חוץ מאלה ש... בכל מדין שצריך להיות טלפונים כשרים, אבל גם שלא יקרים. בדרך כלל זה באטליה. טלפונים רגילים, כל ילד מקבל סמארטפון כזה, וההורים משלמים. כל יצר סמארטפון. והוא צריך לדבר בלי בלי הגבלה. מה? אני לא בקי בזה, אני לא יודע. אני יודע שצריך רימון. זה אני יודע. אסור להחזיק מכשיר בלי רימון. אגב, היום מי שאל איזושהי שאלה, יודע שליח ציבור עובד מהדבר, יש לו טלפון לא חסום. האם הוא יכול להמשיך להתפלל איתו יחד? שאלה טובה. שאלה טובה חזרה, האם מי שליח ציבור שהולך לים מעורב, אתה יכול להתפלל איתו? תענה את שאלה שלך, תענה את שאלה שלך. לשנינו אין שובות. רק השאלה, נראה לה, מי שיש לה נכונה, איך השליח ציבור יכול אדם כזה שהטלפון שלו חסום? אני רוצה שיהיה ברור, ולילדים? לילדים טלפונים בלי הגבלה? אבל יתרה, אתה הולך, אם משמיעים איתו יחד, אתה קונה בסופר, אל תקנה בסופר. סופר זה מבצעים. מבצעים עכשיו מוכרים משהו כזה, ומוכרים לך שתי חפיסות בחצי מחיר. אבל אתה קורא בזה, מתפתח לקנות, מי אתה רואה שצריך שתי חפיסות בכלל? מי אתה צריך בכלל את הממתק הזה? אל תלך לסופר, אם אין לך רשימה מראש, מה אתה קונה? ואתה לא עושה שום מבצע. אתה קונה במקולת רק מה שצריך. אני לא אומר, מותר לקנות גם ריבה קצת. אבל לא כל גלידה, פעם בשבוע גלידה אפשר, לא צריך כל יום. ופריץ, והדברים בפירות, עם הפרסקים, מתחת העונה 50 שקל לא קונים, הבטיחים לא קונים, שבתחת כאן הבטיח עולה כל קילו עולה 20 שקל. מחכים שבועיים, שלושה, המחירים יורדים, תקנה בטיח, חכה שבועיים, מה יקרה? חכים הפרסקים ראשונים, אחרי שבועיים, המחירים יורדים. בקיצור, הם יושבים איתם, פעמונים יש וכזה ודומה, הם עושים להשקיע, לתת את ההלוואות האלה לקרנות כאלה שמשקמות את הלווים. זאת מצוות עשה. אז עובדה, יש קרנות לצמוד לעקוב אחרי הפרסומים, ולתת כבר עכשיו ללוות אותם קרנות, ולעשות פרוסבול כהלכה, כשר למהדרין, וכנס אחרי השנה החדשה, אחרי מבוז גוזה, היא שנה טובה כמו שצריכה להיות. רק לסייג דבר אחד. לפני שלוש מיטות, שלוש, ארבע שמיטות, זה לפני הרבה שנים. זה לפני הרבה שמיטות היה. נפגשתי עם מנהל בנק דתי. יהודי עם כיפה, קצת לא רעיון, מנהל בנק. שנה שמיטה השנה, תבקש, אל תדרוש, תבקש מכל ה... מכל הבעלי, כל המפקידים שלך בבנק, כל אחד שיחייב לך שהוא צורים לחשבון 10 שקל לחודש. משתקים קרן, יש לך כמה, לא יודע כמה יש, כמה אלפי לקוחות יש, כל לקוח ייתן 10 שקל לחודש, כמה אלפים, יהיה קרן של מיליון, שניים, קרן. ובסוף השנה, בסוף השנה שמיטה, ייקח... הבעדה, עובדים סוציאליים, אנשים שיסמוך עליהם, שיבדקו, ואלה שבעלי החובות, משקי בית, שלא מצליחים לפעות את החובות שלהם, יבדקו עם הצבא ואת המצבם, והקרן הזאת תמחוק את החובות שלהם. תעשה מצווה. דרך זה כלום. הכל עובד, המחשב עושה הכל לבד. רק אדם יחתום לך על משהו, והכל יעבוד ויהיה לך. תשמע, בנק לא בית כנסת. אומר לי עם כיפה, בנק זה בית כנסת. התביישתי, יהודי עם כיפה. עכשיו מנהל בנק. בנק הפועלים המוכן לזה, שמעת? חילול השם. בנק הפועלים מוכן לעשות עסקה. אותו מהי בנק דתי, אומר לי, בנק לא בית כנסת. ככה אנחנו יודעים, מי מסבן פה, הרבנים או הבני הבתים? מי הופך את היהדות למחלל שמיים? רבנים כן רוצים קדש שם שמיים, אבל לבתים לא כולם חלילה מחללים שם שמיים. אז בואו נגמור בטובה. שכולנו קשה לי שם שמיים. עובדי השם נשמע כמו שצריך, שנבדוק את עצמנו כמו שצריך, נעשה את הכל כמו שצריך, ואז נעלה את קרן התורה בישראל.